אמר את המילים, אז שישא השם פניו אלינו וישם לכולנו שלום. אני רוצה להתמקד קצת בפרשת קורח עוד לפני שנכנסים מעלה לחוקת. והאמת שאני אומר ישר מה הנקודה שבה אני מבקש להתמקד. אחרי בירור הנקודה הזאת, נחזור לרגע לפרשה ונחזור עוד פעם ללבן את זה. כל ילד כשישאל, יענה, אני חושב ובצדק, לשאלה הבאה, מהו חטאו של קורח? או מה מאפיין את קורח יותר מכל דבר אחר בעולם, מה תהיה המילה? מחלוקת. ובצדק. כך נחרט ויחרט עניינו של קורח לדורות. איזוהי מחלוקת שהיא לא לשם שמיים? זוהי מחלוקת קורח ועדתו. קורח זו מחלוקת. היטיב להגדיר את זה אונקלוס כבר בתחילת הפרשה. מי לנו פשטן מאונקלוס? הוא הראשון שדורש לעמוד על פשוטם של מילים. אבל אונקלוס הרגיש את הבעיה בפסוק הפותח את הפרשה. הפסוק הראשון. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליעה ואון בן פלט בני ראובן. פסוק פשוט כולו חוץ מהמילה הפותחת. ויקח מה? את מה לקח? את מי לקח? מה הוא עשה? כל הפסוק מתאר שמות, וצריך לנתח את השמות, ולא נעשה את זה עכשיו, אבל קודם כל מה קרה? ויקח. רש"י מביא מדרשים, שוודאי זכורים לנו. כינס 250 ראשי סנהדראות, הלבישם תליתות שכולן תכלת, לקח את כולם בדברים, אבל מה פירוש ויקח? מה הפשט? אונקלוס מתרגם ויקח, נו, מה המילה? ויתפליג קורח. קורח לקח, חלק. זה לא פירוש מילולי של המילה, אבל זה כותרת לפרשה. עוד נראה בהמשך. איך אונקלוס מסתדר עם המילה עצמה? אונקלוס צריך להיות נאמן לאונקלוס. ואונקלוס הוא פשטן. וויקח קורח זה כותרתה של הפרשה. מחלוקת. האמת היא שלא צריך להרחיב. הגדר של מחלוקת והדין שאסור להחזיק במחלוקת נלמד מהפרשה שלנו. בפרק י' ז', אצלנו זה במקור השני, אחרי זה נפתח את החומשים, אבל בינתיים זה עוד מובא, מופיעה פרשה שאומרת שצריך, אחרי שנשרפו 250 מקריבי הקטורת, זוכרים את חלקי הפרשה? פרשה היא מתארת טרגדיות אחת אחרי השנייה. קורח ועדתו, דתן ואבירם, נכון? ואז 250 השרופים שמקריבים את הקטורת, אחרי זה המגיפה, ואהרון שנכנס בין החיים ובין המיתים והמגפה נעצרת. אחרי זה המטות ומטה אהרון שפורח. פרשה מעניינת מאוד. ילדים אומרים הוקוס פוקוס. פרשה של ניסים מופלאים, דברים כאלה לא מפה. אם בריאה עברה השם ופצתה האדמה את פיה. יש לרש"י ביטוי. אם בריאה עברה השם, אם נברא כבר הגיהנום מוטב. ואם לאו יברא עכשיו. הכל מעבר אין כאן שום דבר מסודר, אין כאן שום דבר מובן. יש רק דבר אחד תהליכי בפרשה. יודעים מה? זה פלא פלאות. מטה אהרון פורח, ומה כתוב? ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. איזה יופי של תהליך, רק הכל היה בלילה אחד. והיא ממחרת. כלומר, יש תהליך. היה מספיק נס אם זה היה פורח. אתם יודעים מה ראו כשראו את מטה אהרון ממחרת? ראו אותו עם פרח, כשאני רואה עץ עם פרחים, אני לא רואה אותו גם עם השקדים. עכשיו יש את הפריחה. אבל ראו את העץ עם כל התהליך. כלומר, הנס הכי ניסי הוא, תראו איך התהליך הוא נס. פרשה מעניינת מאוד. אבל בתוך סיפור השרופים, אומרת התורה כך, מקור 2. זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא להקטיר קטורת לפני השם. מה זיכרון? הדין הוא לקחת את המחתות, הרי הם היו 250 מקריבי מחתות, נכון? מביאי קטורת במחתות. את המחתות של השרופים צריך לקחת ולרקע אותם ציפוי למזבח. והציפוי הזה יהיה לזיכרון לבני ישראל. למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא להקטיר קטורת. כי מה היה חטאו של קורח? ביקשתם גם כהונה. לוי לא יכול להיות כהן, ישראל לא יכול להיות וכולי, הבנתי. ואז כתוב, ולא יהיה כקורח וכעדתו כאשר דיבר השם ביד משה לו. מה זה בא להוסיף? על פי חז"ל, החלק האחרון של הפסוק הוא חלק נוסף. החלק הראשון אומר שאסור להשיג את הכהונה. והחלק האחרון בא לדבר על כל הפרשה. רואים במקור 3? דאמר רב, כל המחזיק במחלוקת עובר בלב. יש מחלוקת, ויש מי שתפקידו הוא להחזיק במחלוקת. כל המחזיק במחלוקת עובר בלב, שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו. זה לא פשט הפסוק. כי הפסוק דיבר על ולא יהיה כקורח וכעדתו לגבי העניין של הכהונה. אבל חז"ל למדו שהחלק האחרון של הפסוק מסכם את עניין הפרשה, המחלוקת. אז צדק אונקלוס, זו כותרתה של הפרשה, מחלוקת. ובאמת, מי שעובר על הפרשה מגלה את המלחמה של משה בעצם המחלוקת. בתחילתה של הפרשה בא משה רבינו ומנסה לעשות הכל כדי לעשות, להוריד את האש. בוא נפתח רק רגע את הפרשה. נפתח שנייה את החומש בפנים. קורח בא וטוען את הטענה, ועוד מעט נגיע אל הטענה, כי זה מה שאני ארצה לשאול עוד רגע. פסוק ד', וישמע משה ויפול על פניו. אז מה התגובה? וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור. עוד אין כאן לא אדמה שפותחת את הפה, ולא אש, לא כל כך מהר מגיעים לזה. בוקר ויודע השם את הקדוש, את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו. קחו לכם מחתות, תנו בהן אש, מסביר רש"י למה בוקר. תחשבו בלילה, אולי תצאו מזה. הרי קחו את כל הלילה, אתם בטוחים שאתם רוצים את זה? עכשיו כבר עובר הלילה, עדיין הם משוכנעים ברצונם. נו, אז שמשה רבנו יגרום למה שיגרום. לא. פסוק ח' ויאמר משה אל קורח שמעו נא בני לוי. אפשר להסביר שהוא אומר את זה מיד, אפשר להסביר את זה כשהוא אומר את זה כשהם באים עם המחתות כבר. שמעו נא בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל. זו פרשה שלמה שבה משה מנסה למעט את האש, להוריד להבות, תרדו מהעניין. ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, לכן אתה וכל עדתך נועדים על השם, ואהרון מהו כי תלינו עליו. כל ההתחלה היא ניסיון לצמצם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שם מגיעים לחלק הקשה מאוד עם דתן ואבירם, עוד נגיע אליהם עוד מעט, אני מדלג, הם מגיבים בצורה נוראית. נכון? תסתרר עלינו, גם הסתרר. משה קורא לדתן ואבירם. מה הם אומרים? לא נעלה. נו. ואז אחרי שהם אומרים לא נעלה, אחרי הכל, הוא הולך, תראו בפסוק כ"ה, אחרי הכל, פרק ט"ז, פסוק כ"ג ואילך. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם. וילכו אחריו זקני ישראל. לומדים חז"ל, הוא הולך אליהם, הם לא באים אליו. אבל הם מחזיקים במחלוקת. והמחלוקת מביאה לאן שהיא מביאה. אז עד כאן קריאה של חלק אחד, שאני חושב שכולנו מבינים אותו. מהו תוכן הפרשה? מחלוקת. טוב. אבל עכשיו, בוא נגדיר רגע על מה הייתה המחלוקת. מה רצו בעלי המחלוקת? אין לנו פירוט, אבל אנחנו יודעים דבר אחד. מה קורח טוען? מה מילותיו? כל העדה כולם קדושים. ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו על קהל השם? אלה סוף המילים של קורח. וביקשתם גם כהונה, זה כבר אומר מי? משה בהסבר דבריו של קורח. ואם אומר את זה משה, ואנחנו רואים בהמשך שהם באים עם המחתות, זאת אומרת שזה נכון. אבל מה אומר קורח? כולם קדושים. זה דבר פלאי. זאת אומרת, על מה המחלוקת? המחלוקת היא על הטענה של קורח שמה טוען? למה מחלוקת? אתם יודעים מה קורח טוען? קורח טוען, למה מחלוקת? למה תתנשאו? כולם קדושים. זו טענה מאוד עמוקה. צריך להתייחס אליה ברצינות. מה קורח טוען? קורח טוען טענה יפה מאוד. כולם קדושים, זה נכון שכל הדת ישראל כולם קדושים. ובתוך כולם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? זה דבר מעניין מאוד איך מחברים את שני הדברים. היו יכולים להיות אלף נושאים שעליהם תהיה מחלוקת. יש קריאה נכונה של הפרשה, הפרשה מדברת על ניסיון הפיכה. מחלוקת. לעולם ולעולמי עולמים קורח יהיה הדוגמה למחלוקת שלא לשם שמיים. אבל מה אומר קורח? הטענה שלו היא שוויון. הטענה שלו היא איזשהו משהו מאוד מאוד משותף, מאוד עמוק, מאוד יחד. אני רוצה להדגיש את הטענה של קורח מכיוון אחר, ותראו עד כמה זה נורא. מה אומרים דתן ואבירם? בוא נלך רגע לדתן ואבירם. מה טוענים דתן ואבירם? לכאורה לא טוענים כלום. אבל הם כן טוענים. איפה מופיעים דתן ואבירם? הם מופיעים בפסוקים בסוף, בדיוק ליד שני. זה פסוק י"ב. פסוק י"ב. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם. אני לא נכנס עכשיו לדמויותיהם של דתן ואבירם, עסקנו בזה כמה פעמים, לא נכנס לזה עכשיו, זו סוגיה גדולה. הם לא חדשים אצלנו. הם כנראה שני האנשים שהיו ניצים. הם אלה ש... יש להם הרבה היסטוריה. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם, ויאמרו, לא נעלה. עכשיו מה הם אומרים? כדאי לקרוא את מה שהם אומרים. הם אומרים דבר כל כך חריף, שאנחנו כל כך כועסים עליהם, שאנחנו לא שומעים את מה שהם כן אומרים. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם יסתרר. בימי השבוע גומרים פה בשקריאה של שני וחמישי, אבל המשפט ממשיך. נו, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו. מה הם אמרו? הם אמרו שארץ זבת חלב ודבש זה מצרים. אבל הם אמרו שארץ זבת חלב ודבש זה ארץ ישראל. הם לא באו לחלוק על זה שארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש. הם רק באו להגיד שמה? שכל הארצות שוות. מה הארץ הכי הפוכה מארץ ישראל? מצרים? גם היא זבת חלב ודבש. חיבור מעניין בין קורח לדתן ואבירם. כל העדה קדושים. ארץ זבת חלב ודבש זה הביטוי שאיתו נולד ילד יהודי על ארץ ישראל. הוא חי אותו. לא מהיום. ממצרים. ואומר כתוב במצרים, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. זה ארץ זבת חלב ודבש. והציפייה לארץ זבת חלב ודבש מקננת כל הזמן. ומה עושים דתן ואבירם עכשיו? הם הופכים בעצם, הם לא אומרים אנחנו לא הולכים לארץ. הם לא אומרים ארץ ישראל היא לא. הם אומרים, מה אתה רוצה? כל הארצות שוות. ועכשיו השאלה. אז מה יש פה? מחלוקת או תפיסת עולם שבו נפסיק לעשות מחלוקת? אתם יודעים על מה המחלוקת? המחלוקת היא האם ללכת בדרכו של משה ולעשות חלוקות בעולם? או ללכת בדרכו של קורח ולהפסיק את המחלוקת בעולם? עכשיו זה דבר פלאי שהשיעור לדורות לא להחזיק במחלוקת נלמד מהדמות שמה הייתה טענתה? שלום. כולם קדושים. אין מחלוקת. זה דבר פלא. אני רוצה להיכנס לסוגיה הזאת לאט לאט. אבל זו סוגיה שזועקת בפשוטם פשוטם של מקראות למי שעובר על הפרשה הזאת. פרשת קורח שונה מכל הפרשות האחרות. היא שונה בכל כך הרבה דברים, אנחנו נראה את זה בקיצור, כי אני רוצה להגיע לנקודה הזאת, היא נקודת הנקודות. היא שונה, היא הרי עוד אירוע במדבר, נכון? אבל היא האירוע היחיד, שאנחנו לא יודעים את התיארוך שלו. לא יודע אם שמים לב לזה. אנחנו לא יודעים את התיארוך גם לא בערך. אנחנו פשוט לא יודעים מתי היה סיפור קורח, כי התורה לא אומרת. אנחנו יודעים מתי יצאו ממצרים, ויודעים מתי נקרא הים, ואנחנו יודעים מתי התלוננו במערה, ואנחנו יודעים מתי הגיעו לרפידים, ואנחנו יודעים מתי יצאו מרפידים להר סיני, ואנחנו יודעים מה קרה במדבר סיני, ואנחנו יודעים מתי קיבלו את התורה, ומתי היה חטא העגל. בסדר? ועוד 40 יום, ועוד 40 יום אנחנו יודעים מתי ניתנו הלוחות. ואנחנו יודעים מתי הייתה הקמת המשכן, ואנחנו יודעים מתי יצאו מהמדבר והתחילו את הנסיעה לארץ ישראל, ב-20 באייר. ואנחנו יודעים שהם מגיעים ו-30 יום מהספסוף. טוב, ואנחנו יודעים ששבעה ימים נמצאים בחצרות ומריה מצורעת. ואנחנו יודעים שאז מתחילים 40 יום עד חטא המרגלים. והנה אנחנו מכפתת בסיוון, אני לא אכנס לזה, רשי מביא את כל החשבון הזה. ואנחנו בתשעה באב של השנה השנייה בחטא המרגלים. ואנחנו יודעים שחטא המעפילים הוא יום אחר כך, נכון? ואז יש הפסקת ציפורים, הפסקת אש, 38 שנה. ובפרשה הבאה, פרשת חוקת, בראש חודש ניסן של השנה ה-40, מתחילים האירועים הבאים. מגיעים לקדש, מרים מתה, מי מריבה. מלך אדום, אוג מלך הבשן, סיחון, סך הכל 11 חודשים, עד שמשה מת, וביוד בניסן הבא יהושע מכניס את ישראל לארץ. כבר עברנו ליהושע. יש אירוע אחד, תבדקו, שאנחנו לא יודעים לאיזה שנים בכלל להכניס אותו. אנחנו יכולים להתבלבל בערך ב-38 וחצי שנה איפה הוא שייך. הנחת היסוד היא שהוא אחרי המרגלים. אבל גם היא לא כתובה. ככה נראה. ככה כל הפשטנים אומרים, ככה נראה. אבל בין המרגלים לבין השנה ה-40 יש לזה 38 וחצי שנות אפשרויות. כשצייר טוב מצייר ציור והוא רוצה להראות משהו אחד חריג, הוא מדגיש את זה פשוט בזה שהכל אותו דבר. רק קורח חריג. רק קורח חריג. זה פלא פלאות. למה? תבינו שכשאני מדבר על תיארוך, אני לא מדבר עכשיו על אני רוצה לדעת מה התאריך. אני כן רוצה, אבל זה לא מספיק. כשיש לי תיארוך, אני מבין מה שקוראים היום בעברית את העלילה. בסדר? אני לא אבין את חטא המעפילים בלי להבין שאתמול היה חטא המרגלים. טוב, וחטא המרגלים יקבל אצלי הבנה אחרת לגמרי אם אני ידע לסמוך אותו לפרשת מרים. זה מה שרשי מלמד אותנו לעשות כל התורה כולה. לאן להכניס את קורח? רשי אומר, לפרשת ציצית. פליטות של תחלת. כשרשי על ההתחלה אומר, חבר'ה, הפעם דרשה, סימן שהמצב קשה. המצב קשה, צריך להבין מה קורה כאן. רשי אומר, ויקח קורח בטח, הוא לקח 250 אנשים. זה כתוב. ברור שזה המדרש, למה הוא הגיע לזה? מה היה פה? אגב, מה אומר המדרש? שמה קורח לקח? 250 איש, שמה? נו? שהוא הלביש אותם? תליטות שכולם תחלת. ומה הוא שואל את משה? תלית שכולה תחלת. כל העדה כולם קדושים. צריך ציצית. מי בדיוק צריך אותך עם הכל תחלת? בית מלא ספרים. צריך מזוזה. כבודו, העבודה שלך הייתה חשובה מאוד פעם. זה מיותר. אז רשי במדרש אמר לנו, תשמעו מהי הטענה של קורח. נהדר. פילי פלאות. אז למה לעולם ולעולמי עולמים היסוד נקרא מחלוקת? ברור שמי שטוען טענה כזאת נחלק על מישהו אחר, אבל מה כאן המחלוקת? היסוד של המחלוקת והיסוד של כל העדה כולם קדושים הוא כנראה אותו יסוד בעומק. תבינו לאן זה חותר, זו נקודת עומק עצומה שצריך להתרגל אליה, להבין אותה. פרשת קורח שונה בכל. יש בפרשה הזאת משהו מאוד מעניין. משה רבינו חורג מדרכו. אבל באופן לא חריג, נורמלי, בלתי רגיל. אתם שמעתם פעם שמשה רבינו אומר לא לשמוע לתפילה של מישהו? אבי אבות התפילות, אבי אבות המתפללים, אין נערפן עלה. חטא העגל, חטא המרגלים. מה הוא אומר? אל תפן אל מנחתם. אל תפן אל מנחתם? למה? מה יש? מה קרה? כי הם אמרו לא נעלה. אל תפן אל מנחתם. מישהו אגב זוכר מישהו שלא פנו אל מנחתו פעם? קין לא פנו אל מנחתו. מה עוד מזכיר את פרשת קורח בקין? מאוד חשוב. מה רע? והאדמה פוצה את פיה. הפעולה של האדמה שפוצה את פיה מתרחש פעמיים בכל התנך. האדמה פצתה את פיה ובלעה את הבל, ועכשיו פוצה האדמה את פיה, כי הקדוש ברוך הוא גורם לזה, ובולעת את קורח. ומשה רבינו רואה בקורח קצת קין. כי הקדוש ברוך הוא לא שעה אל קין ואל מנחתו, ואל הבל ואל מנחתו שעה. והקדוש ברוך הוא מבקש לא לשעות אל מנחתם. משה מבקש מהקדוש ברוך הוא לא לשעות אל מנחתם. חמור בצורה שצריך להבין למה. בריאה יברא השם. והדבר המדהים האחר, במילים ישראליות, אסור להגיד ככה, אבל מותר. משה רבינו משתמש פה בכל הארסנל. כל התחמושת. צריך לברוא גיהנום, זאת ההזדמנות. כמעט כל היסודות פועלים, האדמה, האש, מגפה. אתם זוכרים את המגפה הנוראית שם שמתרחשת פתאום? בואו ניכנס רגע לפסוקי המגפה, וזה הפסוקים האחרונים שאני רוצה לראות, ואז נחזור לשאלה הבסיסית. פסוקי המגפה, איפה הם נמצאים? פרק י' ז', פרק י' ז', פסוק ת'. וידבר השם אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה, זה אחרי 250 השרופים. עכשיו הרומו מתוך העדה, זה מדבר על עדת ישראל. ואכלה אותם כרגע. איזה ביטוי. ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרון, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו. כל הפרשה הזאת זה משה לבד. הקדוש ברוך הוא גם לא אמר לו לבקש לפתוח את האדמה. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח ושים כתורת. והולך מהירה אל העדה וחפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני השם, החל הנגף. תתחיל להבין, זו מגפה, ומגפה לא מבחינה בין טובים לרעים. נגף זה נגף. היא לא מבחינה בין זכאים לחייבים, בין צדיקים לרשעים. לך ותיכנס בתוך המגפה הזאת עם הכתורת. מי אמר למשה לעשות את זה? ויקח אהרון כאשר דיבר משה. בכוונה הפסוק מדגיש, לא כאשר דיבר השם או משהו. וירוץ אל תוך הקהל. אתם ראיתם פעם תיאור כזה בתורה? וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, ויתן את הכתורת ויחפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. והיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה, אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. כל הפסוקים האלה מתארים, משה הוא השולח, אהרון הוא השליח, והשליח בסוף חוזר אל המשלח. חז"ל אומרים, פה רש"י מביא את זה מיד במקום, שכשבא אהרון מהר עם הקטורת, הוא פוגש את מלאך המוות, באמצע העבודה. אומר לו מלאך המוות, כבודו יכול ללכת מפה, אתה מפריע לי בעבודה. אומר לו אהרון, אתה תלך מפה, אתה מפריע לי בעבודה. שואל אותו, מי שלח אותך? אומר לו, מי שלח אותך? יש שם דיון קשה. ואז אומר לו מלאך המוות, שלח אותי הקדוש ברוך הוא, תלך מפה. אומר לו אהרון, שלח אותי משה, תלך אתה מפה. משה לא עושה כלום מפי עצמו. ומתחיל ויכוח, מי חזק יותר? הפסוק החותם זה, וישוב אהרון אל משה, אל פתח או אל מועד. אומר רש"י, אתם יודעים מה היה שם? אמר לו משה למלאך, יש לנו ויכוח, אנחנו בוויכוח? בוא נלך לפתח אוהל מועד, שם משה והקדוש ברוך הוא בדיוק מדברים, נשאל אותם. הם עכשיו באמצע שיחה. נפריע באמצע, מה אפשר לעשות? וישוב אהרון אל משה, אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. הקדוש ברוך הוא אומר, מה שמשה אומר, ברור, מה זה מה ש... לא הספקתי להגיד לך, אבל זה ברור. אז המגפה נעצרה, שימוש בדבר מדהים. אז הקטורת עכשיו משמשת, הניסים פה זה לכל כיוון. כלומר, הניסים זה לכיוון האדמה הבולעת, השריפה, עכשיו משתמשים בקטורת ובממד של הרוח והקטורת כדי לעצור את המגפה. הכל ניסי. נו, מה קורה עכשיו בעם? זה הדבר האחרון שבו נעמוד, ואז, נו, 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 לדבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וכך מאיתם מטה מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם. המגפה נעצרה, נכון? עכשיו, כך מטות. פעם ראשונה שהולך להיות נס בפרשת קורח, רגוע. זה הולך להיות נס צמחוני. עם, זה פינת הצומח הולך להיות עכשיו. לא מתים, לא בולעים, אין אש. רק ציפורים חסרים בסיפור של המטות. חוץ, יש הכל, היו ציפורים בטח, רק לא מופיע. 12 מטות איש את שמו תכתוב על מטהו. ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי. אגב, איך עם ישראל הגיב עד עכשיו על הניסים? הם באים אל משה ואומרים לו, אתם יודעים מה? אתם המיתם את עם השם. טוב, בטח הנס הזה ירגיע את האווירה. ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. והנחתם באוהל מועד לפני העדות אשר יוועד לכם שמה. והיה האיש אשר הבחר בו מטה הוא יפרח. אתם רואים את התמונה? 12 מטות. מטה אהרון בתווך, בתוך מטותם. רש"י אומר, כדי שלא יגידו שהוא בצד והוא יש לו פרוטקציות לכיוון השכינה. אז זה בתוך מטותם. צריך להבין את זה טוב. 12 מטות, כמו מנורה. שהכל מכוון הנר האמצעי, בתוך המטות מטה אהרון, והנחתם באוהל מועד לפני העדות אשר יוועד לכם שמה, והיה האיש אשר הבחר בו מטה הוא יפרח. מעצם הצורך במטות, סימן שעם ישראל לא קיבל את כל הרעיונות הקודמים. כי הרעיון שהאיש אשר יבחר בו הוא הקדוש היה כבר, נו, בתחילת הפרשה. זה לא עבד. נכון? תביאו 250, עכשיו יש להם 250 שרופים. ריקועי פחים ציפוי למזבח. עדיין צריך מטה. בסדר? והיה האיש אשר הבחר בו מטה הוא יפרח, והשיקותי מעליי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. אחרי זה מה יהיה? פעם חשבתי שבהשיקותי זה הכל יהיה בסדר. עוד מעט נראה אם זה נכון. וידבר משה אל בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, 12 מטות, ומטה אהרון, איפה? בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני השם באוהל העדות. עכשיו תראו איזה יופי. והיא ממחרת ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. ואמרנו מקודם, זה מדהים, רואים הכל. הכל רואים. ויוצא משה את המטות, את כל המטות מלפני השם. נו, עם ישראל עכשיו רואה את כל המטות, מה היה צריך להיות כתוב עכשיו? ויוצא את כל המטות מלפני השם. נו, איך הייתם ממשיכים? ויאמרו מה? וואו. לפחות וואו, לא? לא, יוידו לשם חס, לא יבניף, אל תתחילו שיר, אבל משהו? גבלת, מילה. נו, מה כתוב בפסוק? לקרוא טוב. ויוצא משה את כל המטות מלפני השם, אין פסוק יותר עצוב לדעתי בתורה. אתה מחכה כבר למשהו. אל כל בני ישראל, נו. ויראו ויקחו איש מטהו. תן שלי בחזרה, תן לי את שלי בחזרה, תעזור את זה, כאן, זהו. זהו. באמת, השפעה מטאורית. מה קורה פה? מה התגובות שלהם בהמשך? האם תמנו לגבוה? זה מה שהם שואלים עכשיו. כל הקרב הקרב אל משכן השם, גמרנו כבר? ואז מה מתחיל? זה לא טוב, כי אז זה מתחיל החלק שכבר לא שמים לב אליו, זה המשעמם, זה הסוף, זה שישי. כי עכשיו זה כבר מצוות, נגמר הסיפורים. היי, גבלת, עכשיו מה מתחיל? עכשיו מתחילה פרשה שלמה. איך לוויים נותנים מעשר לכהנים, ואיך ישראל הלוויים, ואיך הלוויים שומרים על המקדש, ואיך הכהנים שומרים על המרחק בין הלוויים לכהנים. כל הפרשה עד הסוף עוסקת רק בזה. הכל. מעשר מן המעשר, תרומת מעשר, הכל. עכשיו נחזור לחזרה. יש כאן פרשה פלאית. היסוד שלה הוא שני יסודות, והם יסוד אחד. כל העדה כולם קדושים, והאיסור להחזיק במחלוקת. במקורות מופיעה פסקה מופלאה של הרב, של הרב קוק באורות, שניכנס אליה עוד מעט לכמה שורות בתוכה. אבל אני רוצה להבין מאיפה היא נובעת, ולכן אני רוצה להתחיל מההתחלה. מחלוקת זה טוב או רע? שאלה טובה. תלוי. נכון. מחלוקת. אחר שפעם היה איזשהו מבחן ש... מישהו הציע שאם שואלים איזה מבחן בגמרא היה. מישהו אמר שאם אתה לא יודע, תגיד מחלוקת. זה כבר כמעט 100% נכון. קודם כל תגיד מחלוקת. איזה לך גם זמן לחשוב. מחלוקת. אז מחלוקת זה טוב או רע? מחלוקת זה שאלה טובה. איפה מתחילה המחלוקת הראשונה בעולם? אבל בעומק, מחלוקת. אני אגיד לכם מתי מתחילה המחלוקת הראשונה. ביום השני של הבריאה. ביום הראשון של הבריאה, אתם יודעים מה היה? אור. וביום השני של הבריאה, אתם יודעים מה היה? הבדלה. פעם היה הכל מים, ולא היו מים תחתונים ומים עליונים. וביום השני נקבע שיש מים תחתוניים ויש מים עליוניים. איך אומר רש"י, למה לא נאמר ביום השני כי טוב? למה? מחלוקת. מחלוקת לא טוב. אז לא נאמר כי טוב. אז לא טוב הבריאה של יום שני? מה, פשלה בייצור? חס וחלילה. לא, זה בסדר. ביום השלישי יהיה כתוב פעמיים כי טוב. כלומר, יהיה השלמות. אז יש כי טוב? אין כי טוב? המחלוקת מתחילה ביום השני. שם מתחיל מושג המחלוקת בעולם. צריך להבין אותו לעומק. זה ממשיך, שמעון, את סוגיית הצמצומים שדיברנו בשבוע שעבר. כשהכל היה אותם מים, אז היה בעולם דבר אחד. הכל היה אחד. כשנוצרו רקיעים ונוצרה מחלוקת, ויש מים תחתוניים ויש מים עליוניים, מתחיל העולם. עכשיו יש התעדות, עכשיו יש כמיהה, עד עולה מן הארץ ומשקה, נכון? עכשיו מתחילה בעצם פעילות שבאה על ידי ההבדלה. ביום השני נבראו בעולם מחיצות. אלמלא היה העולם נהיה לרקיעים, רקיעים, רקיעים, לא היו מחיצות בעולם. העולם כולו היה אחדות פשוטה אחת. פעם כשהייתי ילד דמיינתי לעצמי את יום שני לפני הרקיע כעולם הכי יפה שיש. הכל מים, תעצמו את העיניים, רק רעש של מתקות. לא, בעצם מתקות אין, כי אין רקיע בשביל שיהיה מתקות. אבל נניח, מתקות בלי רעש. רק מים. יולי-אוגוסט. כולם בים. מה בעצם רע בזה? גם אין לילה, כי אור אין סוף. בכלל, מושלם. פרפקט. ברור שביום השני לא טוב. אז אין כי טוב. אגב, סוגריים מעניינות. איזה שיר של יום אומרים ביום השני? שיר מזמור לבני קורח. עוד מעט, עוד מעט, לאט לאט. ביום השני נבראה המחלוקת בעולם, על ידי בורא המחלוקות בעולם, על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. המחלוקת היא הכוח שיש מחיצות בעולם. ומעכשיו, אתה לא יכול להיות פה ופה 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 כל הזמן. אתה במקום מסוים, ואתה לא במקום אחר. ועכשיו יש שתי אפשרויות. בעולם הפנימי, וגם בעולם ההלכתי, וגם בעולם, אנחנו מכירים את זה גם היום, המים מבטאים תמיד את התענוגות. מכירים את הסיפור המפורסם בגמרא על רבי אלעזר בן ערך? רבי אלעזר בן ערך, שהיה כמעיין המתגבר, כך קרא לו רבו, רבן יוחנן בן זכאי, אבל בסוף ימיו מגיע למקום מאוד קשה. מה הסיפור שלו? מכירים? רבי אלעזר בן ערך הולך ומתגלגל למעיינות אמאוס. חז"ל אומרים, הלך למקום מים הרעים. ומגיע למקום התענוגות. רבי אלעזר בן ערך, שכל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, והוא בכף אחרת מכריע את כולם. ושוכח את כל התורה. חז"ל אומרים, עד ששמע פעם תינוק קורא החודש הזה לכם, וכשהוא שאל אותו מה כתוב, אז קרא את זה רבי אלעזר בן ערך, גדול תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, במקום החודש הזה לכם, החרש היה ליבם. הוא לא ידע את הדלת ואת הקף. החרש היה ליבם. אתם זוכרים אגב מה הוא אמר שזו הדרך הטובה שהדבק בה האדם? לב טוב. החרש היה ליבם. הוא מגיע למקום מים הרעים. חז"ל אומרים שהיה לו שיחה עם אשתו קשה. הוא אמר לה, אני רוצה לחזור. תלמידים. תלמידים. היא אמרה לו, מה פתאום? שהם יבואו אליך. וכדי לשכנע אותו, היא הביאה לו דוגמה. מכירים? אמרה לו, מי הולך אצל מי? האחברים אצל החמת, או החמת אצל האחברים? ולא שמע רב לזר בתוך תוכו, שהוא הפך לאט לאט ממעיין לחמת. אתם יודעים מה זה חמת? זה בור מלא מים. אבל אין לו את המעיין. הוא לא מפקה למעלה. אז הוא לא מתחדש. אז חרש ליבם. מים הם תענוג אדיר. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה. בדברי חז"ל, המים התחתוניים מייצגים את התאוות התחתוניות. רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. והמים העליונים מייצגים את התענוגים הרוחניים. רוצים דוגמה? רבי עקיבא וחבריו נכנסים לאן? לפרדס, נכון? ובדרך לשם אומר להם רבי עקיבא לחבריו, ביטוי גדול, כשתגיעו אצל מקום אבני שיש הטהור, אל תאמרו מים, מים. תדעו לעצור. כי המים, מה? סוחפים. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. המים הם רבים והם אדירים מכל השברים, מכל המחיצות. הם פורצים כל מחיצה. אדיר במרום השם. המים התחתוניים והמים העליוניים הם המחלוקת בין שני כוחות בעולם. אתם יודעים מתי נוצרה המחלוקת הבאה בבריאה? ביום השישי בבריאת האדם. גם הוא היה אחד. הכל היה אחד. זכר ונקבה, עליון ותחתון, הכל היה אחד. ואז בא הקדוש ברוך הוא והבדיל בעל כורחו, ויצר מחלוקת, שאם יש משהו שהעולם נחרב עליו, זה המחלוקת שיכולה להיווצר בגלל מה שנוצר אז בהפרדה. כמה טוב היה כשהיינו אחד. איך אמרנו פעם? אף פעם לא איחרתי הביתה. תמיד היינו יחד. אתם יודעים מה קרה כשנובדלנו? נוצרה כמיהה. נוצר חסך. המים התחתוניים שואפים. כי המים כמו האדם בנויים מכוחות הכי תחתוניים שיש והכי עליוניים שיש. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו במחיצות, מחיצות, 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 מחיצות. כי כדי לגלות את האור, איך אמרנו בשבוע שעבר, כדי לגלות את האור באלף, צריך את האור בעין. רק מי שלא מבין רואה באור הזה איתום. מי שמבין רואה פה מיליוני נקבוביות שמאפשרות לאור לחדור לאן שצריך. אבל בלי האור לא נעמוד בזה. המחיצות האלה שנבראו ביום השני הם הגבורה, הם הצמצום, הם המחיצה. אתם יודעים מה זה להחזיק במחלוקת? להחזיק במחלוקת, לרבי אלימלך מליז'נסקי יש משפט שבו הוא פותח את הפרשה. בואו תראו אותו, רק את המשפט של רבי אלימלך, ותראו לפעמים איך ככה, איך קדוש זורק מילה אחת, והיא פותחת עולמות, עולמות, עולמות. מקור חמש. משפט אחד. ויקח קורח תרגומו והתפלג. נראה לפרש, בהקדים לפרש פסוק יהי רקיע בתוך המים וכו'. זהו, מספיק. כשתלמד את יהי רקיע, תבין את והתפלג קורח. אתם יודעים למה נקרא משה משה? כי מה? כי הוא נמשה. וכי הוא משה. חז"ל שואלים למה נקרא קורח קורח. וחז"ל אומרים שקורח נקרא קורח כי הוא עשה קורחה בישראל. להחזיק במחלוקת פירושו להגיד שהמחיצות הן מלכתחילה, ואני רוצה להמשיך להחזיק במחלוקת. המים התחתוניים נועדו כדי שאתה תהיה במים התחתוניים, והמים העליונים במים העליונים, והכל בסדר. בין 2 ל-4 תשאף למעלה, ובין 4 ל-6 תשאף למטה, והכל מסתדר. למה להיות במתח כל הזמן? למה כל הזמן למשות? למה כל הזמן לשאוף? בפסקה מופלאה שכותב הרב קוק על קין וקורח, הוא מדבר ברמיזה בכלל לא רמיזתית, על הוויכוח הגדול עם הנצרות. ובאותה פסקה הוא כותב כך, מקור 4. הקיינות, קיינות, ביטוי של הרב קוק, עשתה באדם את מעשה המפעל הקורחי בישראל. אתם שומעים פה את דברי רבותינו על זה שקורח הוא ילגולו של קין? אתם שומעים את מה שאמרנו בפרשה, שקין הקדוש ברוך הוא לא פונה אל מנחתו, ומשה מבקש מהקדוש ברוך הוא מה? לא לפנות אל מנחתם? האדמה פוצה את פיה אצל קין ואצל קורח? מה היה אצל קין? אנשים שוכחים. אבל קין לפני שהרג את הבל, אילו שם היינו עושים קאט, עוצרים ולומדים את תורת קין. החיים שלנו היינו משתנים מאוד מאוד. קין הוא הנביא הראשון בעולם. אתם בטח מתפלאים. הנביא הראשון עלי אדמות. הרבה לפני הרצח, לא יודע מתי. דקה לפני הרצח, יום לפני הרצח, לילה לפני הרצח, לא יודע מתי. מגיע הקדוש ברוך הוא אל קין, אתם זוכרים? ואומר לו את תורת האדם. והוא אומר לו, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? אז היה מזיק, כשאני בבסה, שהקדוש ברוך הוא בא ושואל, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? אישית ככה. חיבוק, מה קרה? והוא מסביר לו את החיים. הלא אם תיטיב, סט. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו. אתה נמשך או למטה מים, או למעלה. אם תיטיב, סט. סט בעברית זה ליפט. לסט, להרים. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו. אלה החיים. אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא לא שאל למנחתו של קין, אבל רטרואקטיבית אני מבין. כי כנראה קין לא היה ראוי כדי שהמנחה שלו תתקבל. ושל הבל, כן. ורטרואקטיבית אני מבין שהקדוש ברוך הוא בא אל קין ואמר לו, אדוני, המנחה לא עושה בשבילי כלום אם לא עשית את עבודת האדם. אם אתה לא מיטיב, סעט. אם לא תיטיב, תביא לי 1,000 משאיות של קציר חיטים, זה לא יעזור. תביא לי המון פרי האדמה ויבא קין. זה לא מעניין אותי. השאלה אם אתה מיטיב. והבל הביא גם הוא מבכורות צונו. איך אומרים רבותינו? והבל הביא גם הוא. והבל הביא גם את הבל מבכורות צונו. הבל הביא גם הבל. אם לא תיטיב, אז מה אתה הולך להביא? ואיחר לקין. הקיינות, אני חוזר לפסקה וקורא ברק כמה שורות, זה אגב קטע קטן מפסקה מדהימה. מקורה מופיע בסוף. הקיינות עשתה באדם את מעשה המפעל הקורחי בישראל. הקריאה של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, בסוגריים אני אומר לכם, הדברים נכתבים אחרי מלחמת העולם הראשונה. אולי בתוכה אפילו. תחשבו עליהם אחרי מלחמת העולם השנייה. אירופה הנוצרית. הקריאה של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, הייתה קריאה לועגת. לכל תוכן הקודש, ולכל הרוממות וההכנה התוכיית, הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת. זאת ציניות. נכון, הכל קדוש. כל האדם הוא קדוש. כל ההוויה היא קודש. לכן מה? לכן אפשר להישאר גם למטה וגם למעלה? לכן אפשר לחיות בחיים הכי רעים וגם להגיד איזה מילה יפה של וידוי ולגמור? לכן מה? לכן מה של הקיסר לקיסר ואשר לשמיים לשמיים והחיים ממשיכים? אתם יודעים מה זה אצל רב לרך מניז'נסק? להחזיק במחלוקת. להחזיק את המחלוקת. להפוך את הצמצום לאידיאל. לגמור ביום השני. להכניס ליום השני כי טוב. הוא לא טוב היום השני. המחיצה באה בשביל דבר אחד, כי האור שאתה תצליח להופיע בעולם מהמחיצה הזאת הוא אור שהקדוש ברוך הוא לא עשה לפניכם. האור שאתה תגלה מהמקום הכי נמוך שהגעת אליו. מהמחיצות, מהייסורים, מהרקיעים. זה אור אחר לגמרי. להחזיק במחלוקת זה לעצור ביום שני. שיר מזמור לבני קורח. עוד רגע. אגב, על מה הם שרים ביום שני? על ירושלים. עיר אלוהינו, הר קודשו. על המקום הזה שמחבר שמיים וארץ. על המקום הזה שיש בו מקדש למטה, מכוון כנגד מקדש של מעלה. שיר מזמור לבני קורח. אלה בני קורח שמקום נתבצר להם בגיהנום, ומשם הם היו קוראים משה אמת, ותורתו אמת, ואנחנו בדעים. אתם מבינים את ההבדל בין המילה קורח למשה? עוד מעט נחזור, אני רק רוצה לגמור את זה. הקריאה, אני חוזר למשפט, הקריאה של כל העדה, כולם קדושים ובתוכם השם, הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכיית הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת. כל ההכנות, כל האיטיות הזאת, כל התהליכיות נובעת כדי שהקודש יהיה מבוסס. כי יש ערך לתהליך. שיהיה מובטח מכל פגם וסיעוב. שלא יהפך לרועץ ולצרה היותר גדולה של העולם. על כן הוכרח הדבר שירד חיים שאולה להיאבד מתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מרי, שלא יהיו עוד כקורח וכעדתו. הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החושך היותר מחרידות, הנכם כולכם קדושים. כולכם בנים להשם. אין הפרש בין עם לעם. אין עם קדוש ונבחר בעולם. כל האדם הוא קדוש ושווה. ארץ זבת חלב ודבש, ארץ זבת חלב ודבש, מצרים ירושלים. זאת היא הקורחות האנושית, שהיא הקיינות החדשה שממנה סובל האדם. למניינם הדברים נכתבים 1917 בערך. שממנה נוע תנוע הארץ כשיקור והתנודדה כמלונה וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. עד אשר יפוח היום ויפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. יש מחיצות בין האדמה למרום כדי שכל הזמן תשאף. כדי שתעשה מהארץ שמיים. שאלו את הקוצקר, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, לא חבל? אמר השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, כי רק הם יכולים לעשות ממנה שמיים. ומי שמבין את הקוצקר יודע שהוא התכוון להגיד, ולא אני. בלי להתבלבל. הם. הם יכולים לתת שמות לחיות, לא אני. הביצוע המרומי וההרכאה לשחקים, המילים הגבוהות האלה, של סנטים וקדושים ומילים יפות יפות יפות, אנחנו בין מלחמות העולם, לשם כל המילים היפות האלה. הביצוע המרומי וההרכאה לשחקים שהמינות מתיימרת בהם, אגב זה השם שלו לנצרות, מוכרחים ליפול ולהיעקר מיסודם. העולם צריך שיקיר כי לא בהגה אחד, באמרת אמונה מתוארה לבדה, די לאדם לעוף לגן עדן. וכל אוצר הרעה, הרצח והתיעוב הספון בכל חדרי רוחו בדמו ובבשרו יכול להישאר בעינו. וממילא לא איננו צריך צירוף ולימוד, ריכוז ועלייה. לית דעתיר מחזירה. אתם יודעים מה זה המשפט הזה? חז"ל אומרים בגמרא בשבת, שזה גמרא בשבת ובתענית. זה פה לרופאים עכשיו. חז"ל אומרים שהחזיר הוא בחור טוב. האדם, מאב של החזיר, הכי דומים למאב של אדם. נכון? הנה, שישורים רפואיים על זה. הכי קרוב, מכל החיות, החזיר הכי דומה, לכן אומרים חזיר. הוא הכי דומה. והחזיר הזה כתוב שאין אף עשיר ממנו. יודעים למה? מה הדמיון בין החזיר לבין האדם? מה רוצים מהחזיר? החזיר הזה הוא הרי הביטוי הכי רע אצלנו. חזיר, זה... חז"ל אומרים בתיאור מדהים שהחזיר פושט את לפיו, נכון? ומרים את הידיים ככה, יושב בתוך הזבל, לא בזבל, במיד של הזבל, ומרים את הידיים שלו ואומר, למה אומרים את ידיו? כי בידיו מה? הוא טהור, הוא כשר. כי מפריס פרסה, כשר, והפרסות שלו 100%, חזיר, חזיר, אבל חזיר בהכשר. נכון? הכשר, שיעור חזון איש. הכשר לגמרי. אז הוא פורס את לפה ואומר, ראו, טהור אני. ומאב דומים למאב של אדם. אצלנו זה נקרא דבר אחר, אבל אלה שמבינים אומרים גם שהבשר שלו לא רע בכלל, השם ירחם. והוא גם די נחמד, בכל המיקים מה עושים הוא הכי חמוד. אתם יודעים מה העניינו של החזיר? החזיר אומר, חבר'ה, מה הבעיה גם להיות בזבל וגם להיות חמוד? איפה כתוב שבשביל להיות נקי צריך מקלחת? תפסיקו עם השטויות שלכם. החזיר הוא השילוב הכי יפה. הוא תנועת שילוב מעניינת. הוא האדם. הוא הכי דומה במאיים שלו לאדם. אצל האדם שנמצא במיץ של הזבל אין כמיהות רוחניות? חבל על הזמן. ועוד איזה כמיהות רוחניות? והוא חי בתוך, והוא כמה, והוא חי בתוך, והוא כמה. והוא סרט אנימציה מושלם. ודומים מאב למאב של אדם. כי האדם הוא המים התחתונים והמים העליונים שעשו בנפרד וביחד. הוא הכי הכי למטה, ולכן הוא האדם מאדמה, והוא הכי הכי למעלה, ולכן הוא האדם מאדמה. ולכן שם אותו הקדוש ברוך הוא במקום הזה של כל המחיצות. בכותרת של השיעור כתבתי פסוק, מחצתי ואני ארפה. כתוב בחסידות, מה זה מחצתי ואני ארפה? הפסוק אומר, אני אמית ואחיה. מחצתי ואני ארפה. מחצתי, אומרים ראשוני החסידות. מחצתי מלשון מחיצות. אני עשיתי פה את כל המחיצות. אני בראתי את היום השני בלי כיתוב. נעים להכיר. אני מחצתי. ואני ארפה. כשהמחיצות האלה תהיינה רפויות, כשאנחנו נרפא את העולם, המחיצות האלה יביאו אור כזה שלא היה אף פעם. מחצתי. ואני ארפה. אני ניתקתי בין מים התחתונים למים העליוניים. אני אמרתי שהכל צריך לקמוע. לית דעתיר מחזירה, מסיים הרב קוק. מזונותיו, גם הרוחניים, מצויים לו בכל זמן ובכל מקום. ודמיין מאי לבני אינשי. אתם מבינים, לא חסר לו כלום אף פעם. מסכן הפיל, אתם יודעים כמה צריך ללכת כדי להשיג את העגבנייה שהוא רוצה? אבל החזיר, יש לו את כל האוכל בעולם, כי הוא אוכל זבל ואומר, והוא אומר שזה טוב. עכשיו אתה יכול לעשות מזה, אם תרצה, סיפור של רב נחמן. אם תעשה הפוך, כשהוא אומר שיש איזה טעם של צ'ונט, וטעם של אוכל, וטעם... אם תעשה הפוך, מצוין. לא חסר לו כלום. הוא יכול לחיות גם פה וגם פה ביחד, והוא עושה מזה אידיאולוגיה. איך אומרים חז"ל? למה נקרא חזיר חזיר? כי עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לטהרתו. התומעה שלו זה לא שהוא יותר תמם ממישהו אחר. יש לו פרסות, הוא לא יותר תמא מאף חיה תמאה אחרת. הוא בסדר גמור. התומעה שלו היא האידיאולוגיה. התומעה שלו היא האידיאולוגיה של הזבל והקודש ביחד. להחזיק במחלוקת. אם יש מים רעים ומים טובים, בין 2 ל-4 מים רעים, בין 4 ל-6 מים טובים, ולא להתעצבן. תרגע, בן אדם, תרגע. ושמשה הזה יפסיק כל הזמן למשות, כי זה יכול לכאוב בסוף בצוואר מרוב למשות. אתם מבינים איך מסתיימת הפרשה? כבוד הלוי, אתה זוכר שיש כהן? מעשר מן המעשר. כבוד הכהן זוכר שיש כהן גדול? ישראל זוכר שיש לוי? משה אמת, ותורתו אמת. ואנחנו בדעים. ודמיין מאי לבני אינשי. הקריאה של הרב קוק, תחשבו עוד פעם על התאריך, על הכאב שהוא כותב את זה. קץ יושם לכל אותו החושך. יכיר האדם וידע כי כל עמלו צריך שירוכז לתואר הנפש. זה אמצע פסקה, זה ממשיך שם. כדי להבין את ואית פלי קורח, אומר הנועם אלימלך, יש לפרש תחילה את יהי רקיע בתוך המים. בשבת חשבתי שאולי זה עיקרה של ההפטרה. ההפטרה שלנו השבת היא הפטרה שלכאורה לא קשורה בכלל לפרשה. שמואל קורא לעם אל הגלגל. המעט פסוקים שיש כאן מופיעים במקור האחרון, ובזה נעמוד. ואומר להם, לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה. הסבר הרגיל, למה מופיעה ההפטרה הזאת בפרשת קורח? היא מפני ששמואל הוא מבני בניו של בני קורח. על פי דברי חז"ל, רש"י מביא אותם בפרשה, רש"י שואל, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? ורש"י אומר, עינו התעתו. העין שלו בלבלה אותו. כי ברוח קודשו הוא ראה שיוצא ממנו שמואל. אבל הוא לא הבין שזה יכול להיות שזה יהיה מבניו שינצלו. כלומר, הוא הבין שיש לו המשך. אתם מבינים אגב למה שמואל הוא המשך של קורח? כי שמואל הוא האחדות של הכל. משה ואהרון בכהניו הוא שמואל בקוראי שמו. שמואל מושך את שאול ומושך את דוד. שמואל גדל במשכן. שמואל הוא הכהן והוא המלך, הוא משה והוא אהרון, הוא הכל. הוא כל העדה, כולם קדושים, אבל במהדורה המתוקנת. זה כל כך עדין, החוט הדק הזה, בין הדבר הכי הפוך, הכי חזירי, הכי מסוכן, להחזיק במחלוקת. הכל קדוש, גם המים התחתונים וגם המים העליונים. אם זה נברא, אז זה קדוש. מה, וזה לא אלוקי? מה, לעומת הצד ההפוך לגמרי. נכון, הכל קודש. ואת הכל אפשר לזכך ללמעלה. הכל קודש. הכל קודש אומר, שום דבר לא הולך לאיבוד. מכירים את הביטוי החסידי הידוע? למה עושים בשמחת בית השואבה בסוכות? מכירים חסידים אומרים שיש להם הסבר למה עושים שמחת בית השואבה בסוכות? הם אומרים שכל השמחת בית השואבה זה בגלל שעושים תשליך בראש השנה. מה הפירוש? בראש השנה הלך יהודי אל המים ולקח את כל העבירות שלו וזרק אותם למים. בא בסוכות ואוסף אותם בחזרה. אבל לא במובן הקטן. אלא הם עברו עכשיו האווירס האלה עשרת ימי תשובה. עברו יום כיפור. עכשיו אפשר להוציא אותם נקי. זה אחרי כביסה, זה אחרי ייבוש. עכשיו אפשר לקבל מקועד, מקועץ, יפה, מסודר. אז עושים שמחת בית השבע. מי שלא ראה שמחת בית השבע, לא ראה שמחה מימה. לקחת את כל האווירס ולקבל אותם נקי אחרי זה מסודר בכאלה, זה הכי יפה שיש. זה העניין של קדוש. בטח שצריך את כל הכוחות. עתיד האדם לתת את הדין על מה שראה בעולם ולא נהנה ממנו. בטח. אבל השאלה היא אם זה בא במשה אמת, או זה בא בקורח. זה דבר מופלא. אין סתירה בכלל. שלא להחזיק במחלוקת, וכל העדה כולם קדושים, זה לא רק אין סתירה, זה זה. היסוד של שלא להחזיק במחלוקת הוא ההבנה של כל העדה כולם קדושים. אם אתה מחזיק את המחלוקת, אם אתה משאיר את המחלוקת, אם אתה משאיר את המחיצות, אתה יכול לקדש את הדבר הכי נמוך שיש בעולם, ואז לעולם לא תוכל לזוז קדימה. ואז מה המלחמה שלך? לא צריך את משה, הוא מפריע לי. זה בדיוק מה שמשה מפריע. מה עושה משה? משה מפריע לתפיסה שאומרת שהמים הרעים יש להם בין 2 ל-4, והמים הקדושים יש להם בין 2 ל-6. במילה, כי הזמן מאוחר, שמואל הוא לא רק הבן של קורח. יש המון דמיונות חיצוניים, לא חיצוניים, דמיונות אקראיים כביכול בין ההפטרה לפרשה. שמואל עושה נס אדיר בהפטרה, זוכרים? הוא אומר לעם הלא קציר חיטים היום, אקרא להשם ויהיה גשם. נכון? והעם בשונה מהפרשה אומר וואו! כל כך רצינו בפרשה, במתות, שיקרה משהו. לא קרה, אצל באחוז. יש עוד דמיונות. שמואל אומר את שור מי מכם לקחתי וחמור מי מכם לקחתי. הנני ענובי נגד השם ונגד משיחו. זוכרים? איך אמר משה בפרשה, לא חמור אחד מהם לקחתי ולא הרי אותי. זה דמיונות נפלאים, אבל יש משהו מהותי. שמואל לא מובן בהפטרה. צריך בשביל זה שיעור שלם, ואני רוצה בשתי שניות. הוא לא מובן. הוא אומר לכו ונלכה גלגל ונחדש שמה המלוכה. הולכים להמליך מלך. ואז הוא אומר פרשה שלמה שהדבר הכי רע בעולם זה מה? מלך. והוא כועס על עם ישראל שבמקום, נו, לבחור בהשם, והשם אלוקיכם ולקיכם לקחתם מלך. נכון? ובא לך לשאול תוך כדי קריאה, לא הבנתי. מה, ושמואל לא למד ספר דברים? והקודש ברוך הוא לא אמר סום תשים עליך מלך. אז כולם לומדים את הפרשה ואומרים, נכון, זה אברבנאל אומר, ושמואל לא למד אברבנאל. לא הבנתי. כלומר, פי החידוש. אבל תשמעו כמה זה לא מובן. אחרי שהוא מוריד את הגשם ומשכנע אותם שאסור מלך, נו, רק הפסוקים האלה. הלא קציר חיטים היום, אקרא אל השם וייתן קולות ומטר, ודאו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם לשאול לכם מלך. אגב, לא הבנתי את הוקוס פוקוס. כלומר, סימן שהקודש ברוך הוא כל יכול. ויקרא שמואל אל השם, וייתן השם קולות ומטר ביום ההוא, וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל השם אלוקיך, ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. מצוין, לא? נכון? מצוין? עבד טוב? נו? ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו. אתם עשיתם את כל הרעה הזאת. אך אל תסורו מאחרי השם, ועבדתם את השם בכל לבבכם. ותגידו יחי המלך, הנה שאול. לא הבנתי, הם אומרים לא רוצים, די, קיבלו. כי לא יתוש השם את עמו בעבור שמו הגדול, כי הועיל השם לעשות אתכם לא לעם. לא הבנתי כלום. זו הפטרה יפה מאוד, רק לא ממחדו פה. חתנו או לא חתנו? טוב או לא טוב? זה פלאי פלאות, אתם יודעים מה ששמואל אמר להם? שמואל אמר להם, למדתי אברבנאל, ראיתי הכל, אני אגיד לכם במילה אחת, מה אני אגיד לכם? השם אלוקיכם מלככם. למה שאלתם מלך? כי רציתם מלך ככל הגויים. נכון? לכן שאלתם מלך. זה רע מאוד. זה רע מאוד. אתם יודעים למה התורה אמרה שצריך מלך? מלך לכאורה מפריע, לא? אבל מה זה מלך מפריע? המלך בא לעשות סדר בעולם. אם אתם לא תסורו מאחרי השם, אז אתם יודעים מה זה המלכות? הפוליטיקה, המדינה, המלכות, זה מחיצה. דור המדבר לא רצה מחיצות. טוב שיהיה לכם מחיצות. בתנאי שתדעו מהמחיצה הזאת להתרומם. אתם יודעים מה ההבדל בין המלך שרציתם לבין הקודש ברוך הוא? של הקודש ברוך הוא אין מחיצות. למשל, יש מחיצה שנקראת, זה קיץ, לא חורף. מה לעשות? זו מחיצה. ואצלו, בקציר חיטים, יש גשם. אין מחיצה. אז מה אתם מתלהבים? אתם רוצים לחיות בזה שבקציר חיטים יהיה גשם? לא רוצה. אני רוצה שתחיו עם המחיצות. אבל תחיו עם המחיצות ותדעו מחצתי ואני ארפה. עשיתי לכם תהליך שלם כדי שתרצו מלך. אבל שתרצו מלך נכון, זה דבר פלאי. אני בן בנו של קורח, אומר להם שמואל. את ההפטרה שלי קוראים בפרשת קורח. אני לא בטעות בן בנו של קורח. אני אלמד אתכם למה יש ערך למחיצות. אני מחזיק במחלוקת. אני מציע מלך. חס וחלילה. אני מציע מלך. כי השם בחר אתכם לא לעם. אתם היחידים שיכולים ללמד את כל העולם איך אפשר להיות עם עם מלך. והמלך בטל הקודש ברוך הוא. אתם תלמדו מה זה מלך שכותב לו משנה תורה הזאת. אתם באתם לעולם כדי ללמד איך מרימים את כל המחיצות עד למקום הכי נמוך שלהם. המקום הכי נמוך הוא מלך. אם אתם הולכים למקום הזה מצד היום השני כאילו זה יום סופי בפני עצמו, זהו כי טוב, דעו וראו כי רעתכם רבה, ולא יהיה לזה המשך. כי יהיה לכם מלך בין 2 ל-4, ושטיבלך בין 4 ל-6. אבל אם אתם תדעו שאתם עוברים את המחיצה הזאת כדי לגלות את הקודש ברוך הוא במקום שאף אומה לא יכולה לעשות את זה, אז לא ייטוש השם את עמו, כי יועיל השם לעשות אתכם לא לעם. כל סיפור קורח, אין לו תיארוך. מובן למה אין לו תיארוך? כי הוא כל החיים. הוא לא בא בעקבות עלילה ולא לפני עלילה. הוא כל החיים כולם. הוא מחלוקת שלא לשם שמיים. מבינים פשט במשנה? מחלוקת הלל ושמי היא מחלוקת בדברים שנמצאים הכי למטה. בפשט של זה, בעץ הזה, בתומעה, בתהרה. המחלוקת ביניהם זה איך לוקחים את זה מלמטה אל השמיים. מחלוקת קורח ועדתו היא מחלוקת שלא לשם שמיים. איך מפרידים? איך ממשיכים את המים התחתוניים לבד ואת המים העליונים לבד? ההפטרה, כמו כל ההפטרות בתורה, כדי פעם אנחנו מציצים לראות, גם בהפטרה הזאת, היא לא טכנית בפרשה. היא סיכום של הפרשה. היא תיקון של בן בניו של קורח, שבא אל משה אמת, לתורתו אמת, בלי הסיום. ומשה אמת ותורתו אמת. ערב טוב.